שלום, מסילת ישרים. פרק ח' בדרך קניית הזריזות. הזריזות, המקבילה של הזהירות, זה בלא תעשה וזה בעשה. הזהירות, תרגמנו, ההתבוננות במעשים, לבדוק עם המעשים שאני עושה, הם טובים או רעים. הזריזות, זה כאשר הוחלט שמעשה הוא טוב, שראוי לעשותו, להזדרז לעשותו. כשעיקר עניינה של הזריזות, הזמן. זאת אומרת, לא לתת לזמן לעבור, שתיים, לעשות את הדבר מהר, מצד עצמו. כי היה מקום לסברה שמכיוון שמעשה הוא טוב, אז יש לעשותו לאט, מצד גודל הכוונה, ומצד ההתענגות על המעשה הטוב. אז כאן יש הזהרה, לא, כי העולם הזה עלול לשינוי, עלול להתחלף ולחלופות, ולכן צריך להזדרז לעשות את המעשה ולהשלימו. יפה, כפי שהוא אמר, יש לפני המעשה, יש בתוך המעשה. שלפני המעשה להזדרז להגיע אליו, ובשעת המעשה להזדרז להשלימו. פרק ח' בדרך קניית הזריזות. הנה, האמצעים אשר נקנה בם הזריזות הם. הם אותם אשר נקנה בם הזהירות. ומדרגותיהם כמדרגותיהם. שהרי אם זה בסור מרע וזה בעשה טוב, אם כן זה אותו עניין. וכמו שכתבתי למעלה, כי עניינם קרוב זה לזה מאוד, ואין הפרש ביניהם, אלא שזה בעשין וזה בלווין. וכאשר יתאמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר ליבו אל העבודה ולא יתרפא ממנה. מה זה יתברר לאדם גודל ערך המצוות? איך מתברר? מה הוא לומד? הוא לומד את הערך. אז אם כן, המוטיבציה שלו של העשייה היא מצד הערך ולא מצד התועלת, לא מצד התועלת. כן, אני יכול לעשות מעשה משתי סיבות. הסיבה הנמוכה, התועלת שיוצאת לי מזה, או בעולם הבא, או שאני אמלץ מן העונש, כל מיני דברים כאלה.
אבל גם זה ערך.
לא. ערך, הכוונה שהדבר הוא בעל ערך מצד עצמו. זה נקרא ערך. למשל, מדוע אני נותן צדקה? יכולה להיות אפשרות אחת, אני נותן צדקה כי על ידי זה יצלמו אותי בעיתון, וזה יקדם את העניינים של המפלגה שלי. אז זה שהיה שם מישהו שהיה זקוק לכסף, זה משני לחלוטין. אני עשיתי את זה מצד התועלת הפוליטית. או בגלל שיש ערך עצמי לצדקה, זה טוב לתת צדקה. אבל זה מחסיר מכספי, מה זה משנה? העיקר לתת צדקה.
אבל זה תועלת, מה הערך שלנו
לצדקה? שזה מפרנס את העניים. זה הערך של הצדקה. ונגיד שזה לא נותן לי תחושה פנימית טובה. יש לי הרגשת תפוקה מזה שנתתי צדקה. לזכות אותי, כן? השאלה היא אם זאת הכוונה שלי. ברור שזה מה שזה עושה. אדם שנתן צדקה, יש לו שכר המצווה. הוא מקבל שכר על המצווה שהוא עשה. השאלה, האם זה מה שצריך להוביל אותו, מה שצריך להניע אותו לעשות את המצווה, או מצד הערך של המצווה מצד עצמה? כן. כשנותנים צדקה. מצוין. אז אתה יכול ככה לתת צדקה לשם שמיים. כי אתה מרגיש רע. למה זה קורה? יש כל מיני סיבות פסיכואנליטיות שצריך לנתח אותן. אבל זה בכלל לא משנה. אשריך שאתה מרגיש רע בעשיית המצווה, כי אז אתה יכול לקיים את המצווה ממש לשם שמיים. נפלא. כמובן, אני לא נגד זה שאדם יהנה מן המצווה. אבל כאן הזדמנה לך הזדמנות לראות את הערך של המצווה לצד עצמה.
יותר טוב להיות
שרע. יותר טוב. המעשה בבחורה אחת ממכון נורא לפני 5 שנים. זה היה בחורף. אמרה, שבת שעברה זה היה נורא. אמרתי, מה היה כל כך נורא? החשמל בדירה של הבנות הלך. ואז הפלטה לא עבדה. אז האוכל התקלקל. אז לא היה לנו מה לאכול. שתיים, החימום בדירה הוא על חשמל. אז לא היה חימום, היה לנו קר. והאור הוא אור של חשמל. אז היה לנו חושך. אז ישבנו בחושך רעבות כשקר לנו. ואני כל הזמן חשבתי, ככה היא אמרה, שהקדוש ברוך הוא בוודאי לא רוצה שככה יעשה את השבת. זאת הקושיה שלה. מה אתה היית עונה לזה? אני אמרתי, בוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שככה תעברי את השבת. אז אם ככה, אז אולי כל שבת נעשה את זה. כל שבת ננתק לחשמל, לא יהיה אור, לא יהיה אוכל, לא יהיה חם. אלא ודאי שיש לנו מצווה לענג את השבת. אבל אם נזדמן לי שנאנסתי שלא לעשות את השבת, לא יכולתי לעשות את השבת מעונגת, אלא עשיתי את השבת בצורה תפוקה, עליי לשמוח שכאן נזדמנה לי הזדמנות לראות שאני עושה את השבת לא בגלל העונג שבא. כן? כי זה תמיד סימפטי לעשות שבת. יושבים ביחד, יש חלה טעימה, שרים שירי שבת, יש נרות שבת, הכל נחמד. וכשזה לא ככה, אז אני מקיים את השבת מצד הערך העצמי שלה. אז אשרי אותה בחורה שפעם אחת בחיים זכתה לעשות שבת לא נעימה. וזה מוכיח שזה לשם שמיים. מה? יש מצד, אז מצד עונג היא לא קיימה, אבל מצד שבת היא קיימה.
כן. שהמעלה הכי גבוהה
בצדקה,
נתן
צדקה
לכבוד
הפצת
ספרים של
רבי נחמן. יש לך לעשות
משלחקת,
אגב, חבל מכמה, אבל יש איזה
משלחקת במלובה. זה המעלה הכי גבוהה שיש. נתן צדקה, זה לכולם.
אם הוא אמר... צריך לבדוק, האם זה כתוב בתורה, משהו? אם זה כתוב בתורה, אני אקבל.
זה
לקחת
גם
חבל
אומר, שזה לכבוד הרבי.
צריך לבדוק. אולי בשולחן ערוך יש סעיף שאומר את זה. לא יודע. צריך לבדוק. אם באמת זה כתוב בתורה, נקבל. אני, כנראה קצת עם הארץ, לא זכיתי עדיין לראות את הסעיף הזה בשולחן ערוך. טוב, הלאה.
רגע.
כן. אתה ברסלבר שם? כן.
אני...
נו, הלאה.
בערך זה צריך לדעת את הטעם, זה קשור לטעם
המצוות? גם, ודאי. גם הערך של החוקים? אתה צריך ללמוד איזה ערך יש לזה שאני מקיים מעשה שאינני מבין מהו. את השאלה הזאת שאל החכם בהגדה. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה שבלנו אתכם? מפרש הרשבץ בפירושו להגדה של פסח. מה שאלת החכם? מה העדות? מה זה העדות? מצוות שאנחנו עושים כדי להעיד על משהו, למשל שבת. זה עדות לבריאת העולם. אז מה העדות? מי אומר שמה שאתה מעיד עליו הוא אמת? והחוקים זה מצוות שהטעם שלהם לא גלוי, אז למה לקיים אותם? והמשפטים זה מצוות שטעמם גלוי, אז אני לא צריך תורה בשביל זה, הייתי עושה את זה לבד. זאת אומרת, השאלה של החכם מעמידה בספק את כל המצוות שבתורה. מה העדות? מי אמר שמה שאתה מעיד עליו הוא אמת? מה החוקים? בשביל מה צריך לעשות דבר שאני לא מבין אותו? והמשפטים, אז אני לא צריך תורה בשביל לעשות דבר שממילא הייתי עושה. איך עונים לו? אז כתוב בתורה. ואמרת לבינך. כן, הרי שם התשובה בהגדה זה אין מפטירין אחר הפסח, אף קומה. אבל בתורה יש פירוש, יש תשובה אחרת. ואמרת לבינך, שם איזה חמישה פסוקים של תשובה. ואמרת לבינך. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה, וייתן השם אותות ומופתים רעים בפרעה ובכל עבדיו לעינינו, ואותנו הוציא משם, לתת לנו את הארץ הזאת. כן, זה היה לעינינו וזה אותנו הוציא. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו מעידים הוא אמת? כי זה קרה לנו, דבר ראשון.
ולמה בהגדה לא נותנים אותה תשובה?
זה שאלה של הרשבץ, עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. עכשיו, רשבץ, רבינו שמעון בן צמח. מה? עכשיו, פירוש ש... דבר שני, מה זה הביאו? מה יפה? שקראו לו רבי שמעון בן צמח?
לא, פירוש שלו.
אתה עוד לא יודע מה הפירוש. עכשיו, והחוקים. מה המשך הכתוב? ויצוונו השם אלוהינו לעשות את החוקים האלה, להיראה אותו כל הימים. כלומר, אם אתה עושה מעשה שאתה מבין, אז זה מביא בלבך אהבה. אבל יראה לא. אז דווקא היכולת לקבל סמכות זה נבחן בעשיית מעשה שטעמו איננו גלוי. לכן יש ערך לחוקים מצד זה, והמשפטים, ויצוונו השם לעשות את כל המצוות האלה, את כל המשפטים האלה, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המשפטים האלה כאשר ציוונו, את המצוות האלה כאשר ציוונו. זאת אומרת, יש מעשים שהשכל האנושי מחייב אותם. למשל, לא תרצח. לא צריך תורה בשביל לא תרצח. כל אחד מבין שאם אנשים יהיו חופשיים להרוג אחד את השני, אז החברה לא תתקיים. אז מה, למה התורה בכל זאת צוותה עלינו לא תרצח? כדי לזכות אותנו שזה יהיה מצווה. מה שהיית מקיים ממילא מצד הדרך ארץ, מתעלה עכשיו ומקבל גם ערך של דבקות באינסוף בתור מצווה. בסדר? אז לגבי החוקים קיבלת תשובה. מה?
השאלה שזה מצווה זה שלא תרצח.
רגע,
האם הוא מחייב לטעם
המצווה,
הוא מחייב
למצווה. גם וגם. זאת אומרת, טעם המצווה זה טוב. אז מה?
זה מוריד המעלה של המצווה.
לא, זה מוסיף הידור למצווה. לא רק שאני מקיים אותה מצד שיש מי שציווה, אלא אני גם מרגיש אם זה טוב. עוד יותר טוב.
מרגיש שזה טוב, לא עושה בגלל הטעם.
לא אמרתי ש...
טעם מבחינת עשייה, הטעם לא בוא נדבר.
השאלה כאן, בואי נסבר משהו. מה זה טעמי מצוות? טעמי מצוות זה לא הסיבה שבגללה אני מקיים. כי אני מקיים כי הקדוש ברוך הוא ציווה. טעם המצווה זה משהו אחר. אני יכול לענות? טעם המצווה זה משהו אחר. זה מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה. כלומר, מה הייתה הסיבה שלו לתת לי את זה? משהו אחר. כלומר, זה שאני מקיים זה באיזשהו ציווה, גם אם אני לא מבין. אבל אני רוצה להבין למה הוא רצה.
ואנחנו נגיע לדעת מה הוא רצה?
זו כבר שאלה אחרת. יש רבדים שונים של הדבר הזה. גם מה שאני מבין זה חלק ממה שהוא רצה. כן. זה באמת שאלה מעניינת. יש כאלה שכתבו את שתי האפשרויות. אבל יותר פשוט לומר, מתי אני מקבל שכר על לא תרצח? אם יש לי פיתוי ואני עומד בו, אז אני מקבל שכר. סתם ככה אנחנו עכשיו יושבים פה, אין לנו שום אדם לרצוח פה, אז אנחנו מקבלים שכר על לא תרצח. כנראה. כן. אם כי יש כאלה שכתבו שמחסדו של הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שכר גם על מצוות, של מצוות לא תעשה שאנחנו לא היינו עומדים בניסיון. כן. כן, זה טעם כללי. זה טעם כללי לכל המצוות. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את ישראל, לפרח הרבה להם תורה ומצוות. השאלה היא מה המוטיבציה שלי כשאני הולך לעשות את המצווה. כן? האם אני עושה את המצווה בגלל שאני רוצה לקבל שכר, כמו שאתה ציינת, ואז זה הופך להיות משהו אינטרסנטי, או מצד הערך העצמי שיש למעשה, כי בוודאי המעשה שהקדוש ברוך הוא ציווה הוא גם כן בעל ערך, בתור מעשה אלוהי. אז מה שאומר כאן, שהזריזות נולדת בנפש ראשית כל מהכרת הערך של המעשה. עוד לפני, עניין השכר, כן. שכר, זה שאדם מקבל רווח מן המעשה. יכול להיות בעולם הזה, יכול להיות בעולם הבא. למה לא?
אני בא גם בזמן טוב הזה, כאילו, אם אני עכשיו עושה את משהו שאחד שהוא הכל יכול אומר לי לעשות, זה כאילו אני עושה, אני רוצה שתשלם לי הסברה, אז זה שהקשבתי לך.
נכון, נכון.
זה לא מסתדר לי.
אתה צודק, שלכן באמת זה מצחיק. לכן זה מה שאומר כאן רמח"ל. אתה תעשה את המעשה מצד הערך.
לא מצד האהבה וההיכרות שלך.
נכון, זה בדיוק.
יש גם עמוד, זה עמוד אחת, שלוש עמוד.
נכון, גם פה הוא נותן. אנחנו פה מדברים על המדרגה הראשונה. המדרגה הראשונה, הלכתחילית, היא עשיית המעשה מצד הערך. בגלל מה שאתה ציינת, בגלל מה שאתה ציינת. כן, אני הבאתי את הדוגמה הזאת, שאדם הלך והציל 1,000 איש ממוות. אחר כך הוא מקבל צ'ק בדואר, שמעתי שהצלת 1,000 איש, דבר הזה מאוד מצחן בעיניי, הלך צ'ק $1,000,000. הוא מסתכל, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. אז ודאי שהוא הקטין את הכל. כן, להציל 1,000 איש ממוות, אין לזה ערך. ואתה עשית, הפכת את זה לדבר מגוחך, $1,000,000. כן, נכון? זה לא מזיק שבכל... כן.
כל הערך, אפשר לקרוא לו האמת. כן. אני רוצה לקיים את המצווה מצד האמת, לא מעניין אותי השכר.
נכון. אמת וערך זה אותו דבר, כן.
לצעדו שכן, במצוות, את הלימוד תורה, בתוך ההבנה של הערך של הדברים. כן. זה תשובה מהאהבה.
אמת. נכון. כן.
אבל הסיפור שהזכרת בעבר שאתה לאישה, לא חזיק את הנוצר,
עולם הבא.
כי
הייתה לדרך הזה, עליה דרך הזה.
כן.
נכון, נכון. זה על הדרך הזה.
יש איזשהו צורך לכל בן אדם,
בשביל זה או לא בשביל זה? תחליט.
אני אומר, יש לנו את השכר, אבל אנחנו לא בשביל השכר עושים.
לא בשביל השכר, כן, כן.
יש בעיה
שהוא שלח, אמר את זה. האמת היא, זה לא בסדר לוותר על העולם הבא. זה רק איזה טריק. זה היה טריק זמני. זאת אומרת, לשם ההתעלות המוסרית, הוא זקוק לכך שבמהלך ההתפתחות שלו, הוא יהיה מוכן גם לוותר על העולם הבא. אבל זה לא תכלית אמיתית. תכלית אמיתית שיקבל את שכרו בעולם הבא, כי כך רצון הבורא. כן? מה אתה אומר? למשל, גם כשמשה רבנו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו, כדי להציל את עם ישראל. אז מה התוצאה של זה? יש לו שכר כפול ומכופל בעולם הבא בזכות זה. אז האם הוא ידע את זה בשעה שהוא היה מוכן לוותר על העולם הבא? אם הוא היה יודע, זה לא היה עובד. אז באותה שעה, משה רבינו לא חשב על זה.
מה
הדרך? יש שנייה, אחת. יש סיפור על החפץ חיים, הייתה אישה אחת, סיפור אמיתי, הייתה אישה אחת שהתקשתה בלידה. הייתה בסכנת נפשות, אז קראו לה חפץ חיים. אז הוא אמר, רגע, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, אנשי עינן זהירות בנידה ובאכלה ובדלקת הנר. אז הוא בדק, מה זה בנידה? הוא שאל, האם היא בסדר? בתחום הזה, כן, היא בסדר גמור, הולכת למקווה, כמו שצריך. בחלה, כלומר חלה, הכוונה, ענייני כשרות. כן, כל ענייני כשרות. חלה זה מה שאתה אוכל. אז הוא, כן, בכשרות, בסדר גמור, אין שום בעיה, בודקת תולעים, מה שאתה רוצה. מה, הדלקת הנר כוונה שבת. מה עם שמירת שבת? אמרו, בשמירת שבת יש קצת בעיה. אז הוא קרא לתלמיד שלו, מהכפר הסמוך, שהיו לו זכויות רבות מאוד בענייני השבת. שבגללו כל החנויות סגרו בשבת, הוא עשה הרבה הרבה מאוד פעילויות לשמירת שבת. הוא אמר לו, אתה עכשיו, ברגע זה, מוותר על כל זכויותיך שיש לך בעניין השבת, למען האישה הזאת. אז הוא התחיל לגמגם, עכשיו, טוב, ויתר. האישה ילדה בשעה טובה, והתלמיד נהיה חולה. אז איך הצילו אותו? אמרו לו, זכות הצלת נפשות גדולה מזכות שמירת השבת. כן, כי הם מחללים שבת בשביל להציל נפש. אז הוא חזר להיות בריא. אבל בינתיים כבר האישה ילדה, זה בסדר. מה אתה אומר? נתיב. לימוד. לימוד. נכון. נכון. זה מעגל קסמים. אין מה לעשות. אבל הוא הסביר לך בפרק הקודם שיש ההתלהטות החיצוני. ההתלהטות החיצוני מוליד ההתלהטות הפנימי. זוכר? אז אפשר. שאדם יזרז עצמו קצת. אלא אם כן הוא אפתי לחלוטין, אבל זה כבר בעולם הזה כמעט ולא קיים. ואומנם... נכון. יש באחת המובאות של רבי פנחס בן יאיר של הברייתא, כתוב ככה, זהירות מביאה לידי זריזות, וזריזות מביאה לידי זהירות. יש מעגל כזה, כן. נו, אמת. אמת. שכר ועונש זה מושג לא יהודי. כן? זה לא מושג יהודי. שכר ועונש זה כינוי למשהו אחר. לזה שלכל מעשה יש תוצאה. זה כמו שתאמר, השכר של העונש למי שמכניס את ידו לאש, זה שידו נשרפת. זה העונש.
זאת אומרת,
אם
אני
מבין
נכון,
אז
ברגע
שכאילו
מבטל
השכר,
אתה סובר
את השכר מהעובד הזה. בדיוק, נכון. לכן זה באמת כאילו, כי אי אפשר לוותר על השכר. יש ביטוי במשנה, בכל מעשיך בספר נכתבים. איפה הספר שבו מעשיך נכתבים? איפה הוא? זה אתה בעצמך. אתה בעצמך הספר שבו המעשים נכתבים. אפילו בעצם, כן. לא, הכוונה אתה. האישיות שלך מושפעת מן המעשים. ולכן האדם קולט מן האור האלוהי, אפשר לומר, את מה שהוא קולט לפי מידתו, לפי איך שהוא עיצב את עצמו.
זה
לא יוצא
גם כפשוטו.
איפה הוא כפשוטו? תראה לי איפה הוא. איפה הוא? מה אורך הדפים? מאיזה נייר הוא עשוי? איזה דבר זה? כפשוטו. איזה ספר? בספר, כתוב בספר נכתבים. כל מעשיך בספר נכתבים. אבל יש ביטוי אחר, יש מפרשים אחרת. הרי משה אמר, מכן הנה מספרך אשר כתבת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, מי אשר חטא לי אמכן מספרי. מה זה ספרו של הקדוש ברוך הוא? זה העולם. זה הספר שבו הוא כותב. כן, הרי אנחנו אומרים דברים, כך לוקחים את, רושמים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. מה שהוא רושם בספרו, זה מיד נעשה. הוא אמר, ויהי. אז ספרו זה העולם. אז מכל מעשיך בספר של העולם נכתבים. כי למעשים שלך יש השפעה על כל הנעשה בעולם. זה הפירוש של בעל נפש החיים. כן. אותו דבר בדיוק, כן. ספרי חיים ומתים.
זה העולם עצמו והמעשים והעולות.
Very good. כן. ואומנם, מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזה, כלומר, מלבד לימוד הערך העצמי של המעשים, שאת זה לומדים בתוכנית אמונה, הוא ההסתכלות, אז זה יש כבר ישיבות לפסקה השנייה, כן? הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה. והנפלאות הגדולות שעושה עמו מת על ידה עד היום האחרון. כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים אלה, הנה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל האל המטיב לו. כלומר, יש עניין של הדדיות. קיבלת, תכיר תודה. כן? זה היסוד של הקורבן. אדם קיבל מהקדוש ברוך הוא. אז הוא מחזיר לו קצת. כן? אצל הילדים אין כל בעיה. אתם יודעים שאצל מחנכים בבתי ספר דתיים, כל פעם שרוצים ללמד על הקורבנות, מגרדים את הראש. מה, איך נסביר לתלמידים את עניין הקורבנות? זה בעיה, מתפתלים וכו' וכו'. אבל כשאתה שואל ילדים, מה אתה אומר על קורבן? טבעי לחלוטין. מה, קיבלתי? אני מחזיר, מה הבעיה? זה רק הנפש המודרנית שיש לה קצת בעיה עם זה. זה לא יפה, אדם משפריץ לכל הכיוונים, וזה, וזה, כן, בשר צלוי, מה זה, ככה. אבל אצל הילדים אין בעיה. אז מה שאומר כך, מה שיוכל להגביר את הורותו הוא, ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, והנפלאות הגדולות שעושה עמו מת על ידה עד היום האחרון, כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים אלה, הנה, ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל האל המטיב לו, ויהיו אלה אמצעים לשלא יתעצל ויתרפא מעבודתו. כי הרי הועיל, ואינו יכול ודאי לגמול לו טובתו יתברך, לפחות יודע לשמור ויקיים מצוותיו. כן? להתבונן. מה, אתה לא רואה? מה, תראה, הקדוש ברוך הוא נתן לך כל בוקר, אתה אומר, ברכות השחר, המכין מצעדי גבר, ושעשה לי כל צורכי, והחזיר לי את הנשמה בתוכי.
זה לא זמן מיוחד, אני קובע על עצמו, ולכן
התפילות
הוא
עושה את הדברים האלה. גם התפילות זה זמני.
אני שואל האם
יש
זמן מיוחד
על עצמו. לא מזיק. שיהיה. זמן להתבונן.
זה או שזה שיהיה? מדריך את זה
הערכו? הוא לא מדריך באופן קבוע. אבל הוא אומר, זה מהדברים המולידים את הזריזות בנפש. להתבונן בדבר הזה. כן?
יש שאלות
על השחלה, סלטונה? כן. לא, הוא יגיד את ברכות השחר מצד המוסר. זאת אומרת, זה לא מה שהוא אומר ברכות השחר, הוא הגורם לו להזדרז, כי יש לו הזדרזות עצמית, אבל יש גם החובה המוסרית של ההודעה. זה כמו הגדה של פסח, זה מה שמסביר המהר"ל בתחילת גבורות השם. הרי איך אפשר בליל הסדר לשבח את הקדוש ברוך הוא ליציאת מצרים? הרי כתוב במפורש בכמה מקורות שאסור לשבח את הקדוש ברוך הוא. כי אתה לא יכול לשבח אותו באמת, כיוון שהוא אין סוף, וכל מה שתגיד מוגבל. אומר המהר"ל, נכון, אבל מצד החובה המוסרית כן שייך. ואם אני בא בהגדרה פילוסופית להגיד מי הוא הקדוש ברוך הוא, ומה הישועה שהוא עשה, אז זה גאווה של פילוסוף, אי אפשר. אבל אם זה מצד החובה שלי כמי שקיבל טובה להגיד תודה עליה, אז זה כן בסדר.
זה כל שאלה שאנחנו
עושים כאן? כן. זה מצד המוסר. כן, לא מצד ההגדרה, כן. אז זה בעיה. אז הנה, אז מה שהוא מסביר לך שבכל מקרה, הוא מרגיש את הקושה שלך, ולכן הוא כולל פה את הצרות. והנה אין לך אדם באיזה מצב שימצא, עם עני ועם עשיר, עם בריא ועם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. כלומר, גם כשהכל גרוע מאוד, יש תמיד על מה להודות. כן? דוגמאות יש הרבה.
אחד נפצעה במצב
על לפן
מאוד מאוד קשה, 4 חודשים חוסר הכרה. עכשיו, 3 שנהרגו זה כאב מאוד, אבל הם רואים ניסים עם הידה שהיום את הרבה.
הנה, תמיד יש למה להודות, כן? למשל, האדם שבר את הרגל, כן, נפל, זה, שבר את הרגל. אתה יודע, לא שבר 2? כן, מה אתה
אומר? הוא מצחיק
על זה. לא, זה יש את
מה. אבל האדם כבר
מוצא שר מידע אותו,
יש לו עוד שלומיים הוא...
כן. קודם כל, הוא צריך להודות על כל נשימה. על זה שהוא עדיין לא מבין.
אדם, מה הוא שמח? כואב לו עכשיו הכל. אין לו שום מעל.
למרות שכואב לו, הוא בעל הכרה. למרות שכואב לו, הוא בעל הכרה. כמו שאמר יוב, הן יקטלני לא היחל. וכן, גם אם הוא יודע שהוא הולך לעמוד, אז הוא צריך להודות שיש דין ויש דיין, ושהוא יעמוד בדין על המעשיו. וזה שהוא יעמוד בדין על מעשיו, זה סימן שהוא לא עזוב, שלקדוש ברוך הוא אכפת ממנו. נכון? מה?
זה
רב סולה, ואין אתה... אדם אומרים למישהו, אתה הולך למות, עוד 5 דקות אתה עומד בדין לפני ריבונו של עולם. צריך לשמוח או להיות עצוב? יש מה להיות שמח? איזה יופי, דנים אותי, סימן שאכפת לו ממני. תאר לעצמך שמישהו אומרים לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא החליט שאתה כל כך לא מעניין שאתה אפילו לא עומד למשפט. זה מחיקה גמורה. לפחות האדם עומד בדין על מעשה. לפחות זה סימן שיש חשיבות למעשים שלו, שריבונו של אדם לא עזבו. כן? כמו שאומרות נשים מוכות, תקה אותי, אבל לפחות תתייחס אליי. מה אתה אומר? זה טובה? עצם זה שהאדם מושגח, זאת טובה. גם ברע יש טוב. כלומר, המצב הגרוע הוא לא רע. גם בו יש נוכחות השם. כן? כן, כל המתאבל על ירושלים זוכה ויראו את שמחתיו. כן. אז זה אותו סיבום, בסוף מסכת מכות. מה לא גמרתם? לומדים במחות מסכת מכות, אז בסוף מסכת מכות יש סיפור על רבי עקיבא, שראה שועלים יוצאים מבית קודשי הקודשים, עם 150 מסעיות. ואז הוא אמר... ואז התחילו, כל החכמים התחילו לבכות, ואמרו, צריך להזמין את רשות העתיקות וכו'. ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שבו נאמר ועזר הקרב יומת שועלים ילכו בו. אמר להם, לפיכך אני מצחק, כי אני רואה בזה ראייה לגאולה וכו'. כן? זאת אומרת, עכשיו, השאלה היא, למה רבי עקיבא לא ענה להם מיד? שאלו אותו, מפני מה אתה מצחק? הוא ענה, מפני מה אתם בוכים? תגיד, זה השאלה, למה אתה מצחק? אלא, שיש תפקיד, זה, כלומר, אם כולם היו צוחקים, אז זה היה חוסר רגישות, מה זה ציניות? ציניות זה מידה רע בנפש, אכזריות, אבל זה הרמב"ם. לעומת זה, אם כולם בוכים, זה חוסר אמונה, זה ייאוש. איך אפשר שיתייאשו? מה, אתה לא מאמין? לכן צריך לחלק את העבודה. צוות אחד בוכה, וצוות אחד יותר מצוצם צוחק. אם החכמים היו צוחקים, אז רבי עקיבא היה לוקח על עצמו לבכות. מובן? זה החלוקה. מה? כדי שיבינו שיש ערך בזה שהם בוכים. כלומר, זה לא מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, אלא זה מר אמר חדה ומר אמר חדה ולפליגי. מה אתה אומר? כן, צריך יותר לבכות. כן, אבל צריך להיות כמותית, איכותית, משהו אחר. רבי עקיבא הוא הרי עולה על כולם. נכון? אז יש בכי כמותי ויש בכי איכותי. כן? בכי בחדרים ובגנים. הוא יגיד עם שמחה, כן. המלך משחק עם המלכה. עכשיו, אז מה שאומר כאן, אין לך אדם באיזה מצב שימצא, אם עני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. כי העשיר והבריא כבר הוא חייב לא יתברך על אושרו ועל בריאותו. לפי הכלל, טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. העני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו דרך נס ופלא. ולא מניחו למות ברעב. איך זה? אין לך מה לאכול? בכל זאת אתה חי? יפה. החולה, יש סיפור, מספרים, אדם שירד מנכסיו, היה עשיר מופלג, איבד את כל כספו. לא נשארו לו, אלא בגדיו בלבד. נכנס לבית המרחץ, השאיר את בגדיו בחוץ, יצא החוצה, לא מצא את הבגדים. נשאר בלי בגדים. שמח מאוד. אבל למה אתה שמח? הוא אומר, כי עכשיו הגעתי למצב שבו אני יכול ממנו רק לעלות. עכשיו כבר הפסדתי הכל. מכאן ולך אני יכול רק לעלות, זה שמחה גדול. כן? מה? ואינו מניחו למות ברעב, החולה על שם החזיקו בכובד חולי ומכותיו, ואינו מניחו לרדת שחת, וכן כל כיוצא בזה. עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבורו. ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו, כמו שכתבתי למעלה. ברור. עכשיו, זה אם כן, הדבר השני, כלומר צריך, הזריזות באה מצד התועלת, שהקדוש ברוך הוא מועיל לאדם ומטיב לו. על זה יש בעיה. האם אפשר שאדם יזדרז לעשות רצון קונו אך ורק מצד התועלת, ולא מצד הערך של המעשים? זאת שאלה שנשאלה בספר יהושע. יש פה דנה? או משהו כזה? ספר יהושע גם כן יש. אז בספר יהושע, בסוף הספר, פרק כ' ד', כן, השאלה אם אפשר להסתפק רק בזה. בספר יהושע, בסוף הספר, פרק כ' ד', ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו, ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, ואז יש סיפור ארוך, 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 כולל יציאת מצרים וכיבוש הארץ. אחר כך, ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם. ותשבו בהם, קרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. ועתה ירו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את השם. ואמרה בעיניכם לעבוד את השם. בחרו לכם היום את מי תעבודו, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. כלומר, יש פה איזו הצעה חדשה של יהושע. אפשר, עדיין לא מאוחר, להחליט שאתם תעבדו עבודה זרה, ורק אני ומשפחתי נעבוד את השם. הצעה. ויען העם ויומר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. למה? הרי את ההצעה טובה עכשיו. כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו בארץ מצרים מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. ויגרש השם את כל העמים, ואת האמורי יושב הארץ מבנינו. גם אנחנו נעבוד את השם, כי הוא אלוהינו. אז מה הסיבה שצריך לעבוד את השם? הוא כזה טוב איתנו, לא יפה, תעזוב אותו. מה? כן, אלוהינו בגלל כל הדברים האלה. ויאמר יהושע אל העם, אם זה ככה, לא ילך, למה? לא תוכלו לעבוד את השם. כי אלוהים קדושים הוא. אל קנו הוא, לא יישא לפשעכם ולחטאותיכם. כלומר, יש גם, אם זה מצד הרווח, יש גם נזק. לא כל כך כדאי. אתם תעשו פאק אחד, גמרנו. כן? ינקום בכם. לא כדאי. זה אלוהים שהוא גם טוב וגם מרע. נכון? הוא אומר, כי תעזבו את השם ועבדתם אלוהי נכר, ושב והרע לכם, וקילה אתכם, אחרי אשר יטיב אתכם, יטיב לכם. זאת אומרת, אם זאת המוטיבציה, אז לא כדאי. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. למה לעבוד אותו? מצד עצמו. כי הוא השם. לא בלי סיבה, אלא הסיבה היא מפני שהוא השם. הוא רצה להביא אותם להכרה הזאת. לא די לעבוד מצד התועלת, צריך לעבוד גם מצד הערך העצמי.
כן. זה אהבה לא תנאי בעצם.
אמת. אהבה שאינה תלויה בדבר.
תלויה בעצם השם.
כן, מה אתה אומר? דבר קיים. מה אתה אומר? נכון. אז הוא הביא אותה מהפסקה השנייה לראשונה. נמשיך הלאה בדברי רמח"ל. כן. נכון. הבנתי. נכון. אז איך נדע? וזה לומדים. מה? אתה לומד תורה, אז אתה יודע מה טוב ומה רע. לא הכל כתוב בתורה, אז משתדלים. לא כל דבר אפשר לדעת עד הסוף. גם לגבי תפוחים. לפעמים אדם אוכל יותר מדי תפוחים, והוא לא מרגיש רע. זה לא מיד. נכון? עכשיו, הוא לא יודע שהתפוחים האלה הם גזל. וכדומה. ובהסתכלו, כל שכן, עכשיו, אני קורא ברמח"ל, כל שכן אם יתבונן, היות כל טובו תלוי בידו יתברך, ומה שמצטרך לו, ומה שמוכח אליו, ממנו הוא, ממינו יתברכו ולא מאחר. אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך, ולא יחסר לו משהו מוכח אליו. מה זה הדבר האחרון שהוא אומר כאן? זה כבר עבודה כדי לא להפסיד. לא, כדי לא לקבל עונש. יש לך פה שלושה דברים. מצד הערך של הדברים, מצד התועלת לטובה, ומצד מניעת ההפסד. הפחד. יעבוד, שלא יחסר לו משהו מוכרח. והנך רואה שכללתי פה בדבריי שלושת המדרגות אשר חילקתי בזהירות. כי כבר עניינם אחד, והדבר למד מעניינו, שלשלמי הדעת, האנשים המעולים, תהיה ההערה מצד החובה, ומצד ערך המעשים וחשיבותם, לפחותים מהם מצד העולם הבא וכבודו, שלא תשיגהו בושה ליום הגמול וראותו הטובה שיכול להשיג ועבדה, ולהמון מצד העולם הזה הוא צרכיו. כעניין שפירשתי שם, מה? שלוש, הערות, מה? התעוררו יוצא. פרק ת' בביאור מפסידי הזריזות והרחקה מהם, הנה, מפסידי הזריזות הם מגדילי העצלה. והגדול שבכולם הוא בקשת המנוחה הגופית. מה זה הגופית? הגופנית, של הגוף. ושנאת התורח ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. מאוד חשוב שעל הקצפת יהיה דובדבה, אבל לא סתם דובדבה, דובדבה מסוג פלוני. ואז אדם מבזבז זמן כדי להשיג בטלפון את הדובדבה נהוא, מוציא כסף וכו', מבזבז את הכוח שלו שהוא יכול היה לקנות אותו בזריזות למעשים טובים, ובטל את זה בבקשת התענוג.
אתה יכול לבוא ביחד אבל? או שזה תנאי
שתגובה חוברת? שאלה, מה המגמה שלו? לשם מה הוא פועל? אני לא נגד דובדבן בקצף. אם לא הייתי צריך לעשות בשביל זה משהו, אם לא הייתי צריך בשביל זה לבטל תורה.
למשל, אתה פעם יש שם רם, אבל
הייתי צריך לזה שמרש
אדם יבקש שיתנסו לא תורה בתוכו, יבקש שלא יתנס רוח במאה.
זה גמרא.
לא. אז הייתי מנצה, אל תדבר פה.
אנחנו עוד לא הגענו לקדושה. מה שאתה מדבר שיש ערך לדובדבן זה בקדושה. אנחנו עוד לא בקדושה.
לא, אבל אולי הדבר הזה פוגע, עצם הדבר פוגע באדם מבחינה רוחנית.
דובדבנים מעולם לא פגעו באדם מבחינה רוחנית. ההתמקדות בדובדבן היא הפוגעת. דובדבנים כשלעצמם זה בריאות של הקדוש ברוך הוא. בסדר? כן. קדוש. זה צלע קדוש. הלאה. כן, זה הקדוש. ודאי, היא קדושה. כן, מצורבת, מהגולן, יש בגולן לדיבנים משהו משהו. ואז יש כבר ערך, מצד יישוב ארץ ישראל. כן? הרי כתוב שזה הלכה בשולחן ערוך. שאם אתה קונה שדה בדמשק, בשבת, אז לא רק שמותר, זה מצווה לעשות את זה. לקנות את השדה בשבת. ואפילו להחתים עליו את הגוי, להחתים על השטר, שהגוי יחתום בשבת. כן? שלא יחזור בו. והתירו את הדבר הזה, אומרים התוספות, אך ורק מיישוב ארץ ישראל. וכתוב בשולחן ערוך, אור החיים, בהלכות שבת, שהדין הזה קיים בכל ארץ ישראל וסוריה. נכון? זה על פי הגמרא בגיטין, הקונה שדה בסוריה, כקונה בפרברי ירושלים. טוב, אבל היום זה לא נורא, בגלל שהרי גם בפרברי ירושלים לא אכפת לנו. נכון? קל וחומר בירדן. ירדן זה עבר הירדן המזרחי. עליי. לכן, יש לי תמיהה, תמיהה על תנית חכם שאמר להעלות את העצמות של אלי כהן לארץ. אז זה בעיה. הרי לפי ההלכה זה אסור להעביר אותו. כי הרי מה שמותר להוציא מת מקברו, זה כדי להעלות אותו לארץ ישראל בלבד. הרי מכיוון שהוא כבר יושב בארץ ישראל, אינני מבין מהו ההיתר להעביר אותו לקבר אחר. כן. אני לא צוחק. אני אומר את זה להלכה.
אבל היה משהו כזה לפני כזה שפתחו קברים, כי היה טעות בזיהוי גופות.
זה משהו אחר, זה לצורך המת עצמו. אבל אם אתה אומר מצד שיותר מכובד שהוא יהיה בתחום המדינה, לא מצאנו בהלכה דבר כזה. הרמב״ם אומר שמעלת הקבורה בארץ ישראל היא בכל הארץ שהובטחה לאברהם. כולה. כן. לא. מוזר בגדד. זה קבר בחלום. מישהו חלם שהבן ישחי קבור שם. אז שמו שם איזה מצבע. לא, הוא קבור בבגדד. זה מעבר לפרט. זה יד אחי דקל בכלל. אבל יש מישהו שחלם שזה שם. אז יש שם קבר, קבר של חלום, ובחלומות אני יכול לעשות לך הרבה דברים. כן? הוא לא בא להגיד אם זה טוב או רע. הוא אומר, זה מה שמפסיד את הזריזות. הקדוש זה משהו אחר. כן, הכל בסדר. שם ויסם מרשותיו, נכון? הוא הלך לישון שם יעקב אבינו, נכון? ועל זה למדו. התקדינו של הקדוש. זה כן. למדת פרק כ"ו? אז מה אתה שואל שזה? תלמד פרק כ"ו. אם יישארו לך שאלות אחרי זה, אז הנזיר זצ"ל, כשהוא למד בסיעת ישרים, למד פרק כ"ו תחילה. כדי לדעת לקראת מה הולכים. שמעתי תלמיד חכם שהקשה על הנזיר, שרמח"ל כתב את פרק כ"ו בסוף. ואני הקשיתי על אותו תלמיד חכם, וכי לא ידע הנזיר שזה בסוף. טוב. כי הנה אדם כזה, ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בורו כובד גדול. כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל היישוב והמנוחה, ולישון שנתו ולא תורד, ועם העין הלכת אם לא לאיתו, וכיוצא בדברים אלו, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר, או לקצר בסעודתו מפני תפילת המנחה בין הארבעים, או לצאת לדבר מצווה אם לא יהיה העת ברור, כל שכן למהר עצמו לדבר מצווה או לתלמוד תורה. ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה. כלומר, כבר החירות עבדה ממנו, כי כבר נאסר רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שלו. זה חוזר הרבה ברמח"ל, שיש לטבע כבדות משלו. כן, אם אדם איננו מזדרז לעומת הטבע, הטבע גובר עליו. יש איזו כבדות של השטף של העולם הזה. ואומנם, צריך שידע האדם. הטבע הראשון של הנשמה, אם תרצה. הנשמה יש לה טבע ראשון. אבל אנחנו לא נולדים איתו, אנחנו דווקא נולדים עם הטבע השני. הוא נמצא בנשמה, אבל אתה לא מודע לנשמה שלך. נכון. זה מה שכתוב כאן. נאסר רצונו, ומאסר ההרגל הנעשה טבע שני. מה שאומרים זה לקוח מסילת ישרים. ואומנם. כן, אפשר לומר.
משיכה, לא?
אפשר לומר, גם חוקה משיכה זה חלק מהתאר. וישמן ישורון ויבעט. כן, איך הוא משמין וגם בועט? צריך כוח. אלא יש אחד שאוכל בטריבונה, הוא משמין, והשני למטה בועט. נכון? ואומנם, ואומנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורה. טוב, זה משפט מאוד מעניין. מה זאת אומרת, לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורה? מה זה, מה זה הכי זה? אלא שיש פה נקודה עמוקה מאוד. מה משמעות הזמן שאנחנו עוברים פה בין הלידה למיטה? מה אנחנו עושים פה ברווח זמן הזה? זה קצר מאוד. מה? יפה. אנחנו קונים זכות קיום. כלומר, ישנה שאיפה, למשל, אצל הפילוסופים, כשמדברים על מוסר, הפילוסופים אומרים, צריך להיות מוסרי. כן, יש עבודת מוסר. השאלה היא, לשם מה? למה אתה אומר לי לעשות מעשים טובים ולא לעשות מעשים רעים? זה נשמע הרבה פעמים כאילו שתשמע, בין הלידה לבין המוות, יעבור זמן מסוים, ואתה צריך למלא את הזמן הזה. למלא כדי לא להשתעמם. אז אם כבר אתה פה, אז תעשה מעשים טובים ולא מעשים רעים. זאת השיטה של הפילוסופים. לפי התורה זה משהו אחר לגמרי. אם כבר... מה? מה הידיעה של התורה? זה לא מה שאני רוצה לומר. הפילוסוף והתורה והרמח"ל אומרים אותו דבר?
בידיעה.
לא. זה לא
סיבה. הוא אומר שאתה עושה מעשים טובים,
מצד
זה שזה טוב.
זה מצד המוטיבציה שלך.
למה? לשאוף למה לטוב.
אתה שואף אל הטוב. עכשיו אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים מצד כוונת הבורא. למה ריבונו של עולם שם אותך בג'ורה הזאת, העולם הזה? מה הוא רצה לך? שם אותך פה. מה הוא רוצה ממני פה?
השאלה אם אתה מוכן להתנטרל מהמראה
שמספקת לו המעשה הרע. אז הפילוסוף אומר, כדאי, תעשה מעשים טובים, אל תעשה מעשים רעים. למה? כי הטוב זה טוב והרע זה רע. זה לא. לא אמרנו שהמעשה הרע איננו מהנה, רק שהנאה הזאת היא הנאה רעה, פסולה. זה כבר שאלה אחרת. מה מוגדר כטוב? לא, זה לא בדיוק העניין. כי זה נושא ללימוד בפני עצמו, מה הטוב ומה הרע. צודק. רק שזה לא משהו לדבר עליו כאן. זה לא. עכשיו, השאלה היא, למה אני עושה... בשביל מה צריך לעשות מעשים טובים? אז הפילוסוף אומר, תשמע, יש לך הכרה מוסרית, מה שנקרא צו קטגורי של ההכרה, אומר עמנואל קאנט, ואז אומר, כדאי לך באותו זמן לעשות מעשים טובים, לא מעשים רעים, וזה אתה משלים את עצמך כאדם. מה שאומרת התורה זה משהו אחר לגמרי. הקיום שלך, וזה מה שאתה ציינת, הקיום שלך איננו מובן מאליו, הוא ניתן לך בהשאלה, והזמן של העולם הזה הוא ההזדמנות לקנות את זכות הקיום. זה מברר דבר שהפילוסופים בדרך כלל אינם מבררים אותו, מה הצורך בזמן. כלומר, זה שהזמן הוא קיים, כולם יודעים. ואז יש ניתוח פילוסופי של כל פילוסוף ופילוסוף כדי להסביר לך מה זה הזמן. אבל מה הצורך של הזמן, מה המשמעות שלו, זה לא מצאנו בפילוסופיה, אבל בתורה יש משמעות. הזמן הוא האפשרות לקנות זכות קיום. פה. לכן העולם הזה הוא חשוב ביותר. הוא החוליה. לא, בעולם הבא אתה לא קונה. אין דעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם.
אני מעשיב שלי בעולם הזה, אני
קונה
את הזמן שלי בעולם הבא.
זה כבר לא נקרא זמן, זה מציאות אחרת. בסדר, לא משנה, כן מציאות העולם הבא. זאת אומרת, יש הבדל בין הנשמה לפני ריטה לעולם הזה, לבין אחרי ריטה לעולם הזה. לפני ריטה לעולם הזה, היא חלק אלוה ממעל, היא אצולה מן העליונים. אבל היא בעצם לא קיימת, כיוון שכל קיומה מצד המחיה אותה. אז מצד עצמה אין לה מציאות. העולם הזה הוא ההזדמנות להקנות באופן חופשי קיום, זכות קיום לנשמה. זאת אומרת שכאשר היא עוזבת את העולם הזה, היא כבר קנתה לעצמה מה שלא היה לה מקודם. הקיום הנצחי. לא, עצם הקיום. כלומר, אדם קיים. אז יש מושג כזה, זכויות האדם. מכיר את המושג הזה? מושג של הגויים. מה זה זכויות האדם? זכות במובן של מגיע לי. כן? יש לי זכות לחירות, זכות לעבודה, זכות לכבוד, זכות לזכות, זכות, זכות, זכות. מה זה זכות? בעברית, עתיקה, המילה זכות זה ההפך. זה דבר שאתה צריך לקנות אותו. זה לא דבר שמגיע לך. על ידי שאתה הזדקחת, כן. מה? אתה זכית, זה מגיע לך. כלומר, הנחת היסוד של המוסר היהודי, זה ההפך ממה שמקובל היום בעולם המערבי. שבעולם המערבי, עצם קיומך גורם שמגיע לך. אתה יודע, אנחנו אומרים, לא, אומרים, עצם קיומך דורש ממך להצדיק את הקיום הזה. מה? נכון, 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 מה רע בזה? זה נכון,
נכון.
לא, לפי הפילוסופים זה זמן שצריך לעבור אותו. היה אפשר גם בלי זה. לפי הפילוסוף, הנשמה מרגישה מצוין גם בלי הזמן. היא לא צריכה שלמה. היא בסדר גם הוא. מרגישה טוב. כן? משיגה את הידיעות העליונות. או הייתי אומר אפילו טוב לא לאדם שלא נברא משלא נברא.
אז יש להם בפוח ובפועל.
כדי
להוציא את זה
לפועל,
צריך את הזמן.
לא, לא צריך להוציא שום דבר לפועל. מה שצריך להוציא לפועל לפי הפילוסוף, זה ההשגה. וההשגה הייתה קיימת עוד לפני ריתה לעולם הזה. אז זה שהיא ירדה לעולם הזה, זה סתם דפקט. עכשיו היא צריכה להשלים את עצמה. כן. אדם לא נולד בעל כוחו. מה? אדם בוחר להיוולד. זה כתוב ככה. על כוחך אתה נוצר. ועל כוחך אתה נולד. מה זה נוצר אגב? באיזה שלב לא? לא, לא, לא. הגמרא מסבירה. מה זה יצירה? אני יכול לענות. גם לי יש תחום. לפי הגמרא, היצירה זה 40 יום אחרי ההפריה. זה השלב של התחלת התרקמות האיברים של העובר. זה נקרא יצירה. השלב הזה הוא הכרחי. על כוחך אתה נוצר. ועל כוחך אתה נולד עם אלה. ועל כוחך אתה חי. אז מה יתברר? אז ראה, אם על כוחי אני חי, אז אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז מה הייתי רוצה? לא
לבד. לא
לבד, הייתי רוצה למות. מגיע הזמן למות, על כוחך אתה מת, אתה לא רוצה. סימן, רטרואקטיבית, שלא על כוחך נולדת ונוצרת. אלא רצית את זה, לפני היצירה רצית להיות כאן, רק אתה לא זוכר.
אתה לא
היית. אבל הייתי.
לפני שנוצרתי לא הייתי.
ודאי שהייתי. לפני שנוצרתי, ודאי שהייתי, רק לא נוצרתי. לא הייתי ביצירה, או ההתרקמות האיברים. אבל מצד הנשמה שלי, ודאי שהייתי קיום. אז זה לא נקרא יצירה, זה בריאה. הבריאה הייתה ברצוני. איפה היית ביסדי ארץ? נכון, אתה כתוב בספר יום. זאת אומרת, רציתי להיות לה. אלא שמשעה שהחל התהליך, מההפריה ואילך, הכל כבר אוטומטי. ואז אני שכחתי שרציתי. מתי מתברר שרציתי? כשמגיע הזמן למות. על כוחך אתה מת. סימן שלא על כוחך אתה נוצר. אם כן, על כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
אבל לחזור לזה למה? בכוחך אתה
מת? על כוחך אתה מת. אם כן, אתה לא רוצה למות. אתה רוצה לחיות. אם כן, יתברר שלא על כוחך אתה חי. אלא, ולכן, בעצם בחרת בזה, ולכן אתה עתיד לדין וחשבון. כן.
אני
לא הבנתי את הדין הזמן.
נשמע כשמגיעה בעולם הזה, רק בעולם הזה חי
את זה? לא.
זה העולם הראשון.
מה שאומרת,
לא, רק, לא, שם היא חיה על ידי המחיה, פה היא חיה מכוח עצמה. כלומר, אתה קונה את הזכות. לכן כאן הוא צודק רמח"ל שאומר, צריך שידע אדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה.
איך זה אדם חי, איך נשמה חיה בעולם הזה, לפני שהיא קטעה את עצמה, שלא
קיים את עצמה. בחסד, ולא בדין. זהו.